טוב, כפי שידעתי לכם במייל, את השיעור ההקדמה למשנה תורה, נקדיש היום לפורים. אני אבקש להצביע על פורים, אולי מזווית שתפתיע אתכם, אבל בזיקה להקדמה למשנה תורה. שכן פורים נזכר בהקדמה למשנה תורה. וחוץ מכל העיסוק החשוב שעסקנו בעבר, נעסוק בעתיד, וגם בפורים הזה נעסוק בו, של התוכן של פורים, המשמעות של פורים, מבחינת העולם של מסורת של תורה שבעל פה, לפורים יש מקום חשוב גם כן. אני אבקש קצת לעסוק בזה בזמן שיש לנו. כן, פורים עצמו הוא מהווה איזשהו ציר מרכזי ובולט, תקדים נאמר, בתוך העולם של סירת תורה שבעל פה, שכן זהו החג הראשון שנוסד, שאינו מופיע בתורה. הוא מופיע בכתובים, במובן הזה הוא מקבל, הייתי אומר, גושפנקה של התנ"ך, במובן הזה אפשר לראות אותו כקשור בדברי נבואה, למרות שבמגילת אסתר עצמה יש רמז ברור לכך שלפחות מרדכי חי בתחושה קיומית שכבר אין נבואה. כן, בפסוק, מי יודע אם לעת כזאת ידעת המלכות. כלומר, כבר מרדכי מציין שאנחנו מצויים בזמן שאנחנו לא בטוחים לגבי הפרשנות של המציאות. ובכל זאת, ההופעה שלו בתנ"ך בכל זאת קושרת אותו לסמכות של המקרא, ובכל זאת הדבר לא מובן מאליו ולא כל כך פשוט. כן, כך למשל מציין את הגמרא במגילה. בדף זין עמוד א', אמר רב שמואל בר יהודה שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות. שאסתר ביקשה מהחכמים לקבוע לדורות, זה לא היה כל כך פשוט להם שהם עומדים לקבל את הבקשה. במהלך הסוגיה יש שני הסברים מאוד שונים לגבי זה. הסבר הראשון מופיע בגמרא, שלחו לה קנאת מעוררת עלינו לבין האומות, למלכי את רש"י, שימרו האומות שאנו שמחים להזכיר מפלטן, והוא היה צריך להיזכר שפורים הוא לא חג פשוט כשמציינים אותו בגולה, מציינים ניצחון יהודי על הגויים, ואפשר לראות במקומות אחרים מסכת מגילה התייחסויות לפרובלמטיקה של תוכן הזה של פורים. כך למשל בגמרא בדף ב' עמוד א', הגמרא שם מביאה ממרה שרבה בר בר חנן אמר רבי יוחנן שאין לקיים את הדין האמור במשנה שמגילה נקראת י"א י"ב י"ג י"ד ת"ו אלא רק י"ד ת"ו. ועל זה יש שם כמה הסברים בראשונים. נקרא רק לשון הגמרא, מתי בזמן שהשנים כתקנן בישראל שונו לאדמתם, אבל בזמן הזה הואילו מסתכלים בה אין קוראים אותה אלא בזמנה. זו הגרסה שלפנינו כאן בגמרא. הריף, וכך מופיע גם בחלק מכתבי היד, גורס או אילו מסתכנים בה, לא מסתכלים אלא מסתכנים. ואני מקריא את הסבר הריף, ויש שגורסים או אילו מסתכנים בה, כלומר באותו העת שהוא ישראל מעמידים דתיהם והם באים מדי סכנה, היו קוראים אותה ב-11 ו-12 ו-13. אפשר לעשות פורים שבוע שלם כמו שעושים פה, כן? היה, יש שוק פורים מחר, היה היום כבר שוק פורים כבר לפני שבועיים, כן, של ערב ערב, אני אמשיך, כן? אבל בזמן הזה שמסתכלים ישראל בדתיהן, אין קוראים אותה אלא בזמנה, פורים קטן, כן? אז יש מימד כזה, ועל זה אסתר אמרה, מה אתם רוצים? ותשמעו איזה ביטוי על המגילה. שחלם כבר כתובה נזרעי ממכם מדי הוא פרס, או רעיון שפעם פיתחתי פה באחד מהשיעורים לפני פורים, שפורים הוא חג קצת פרסי. בסופו של דבר הרגו אותם במצוות המלך אחשוורוש, לא? לא נחתם בטבעת המלך? במובן הזה יש בפורים ממד מסוים של פרסיות. העד לא ידע של פורים, דומני שההסבר הפשוט ביותר למקור שלו הוא המשתאות של המגילה, ואנחנו מציינים את פורים על משקל התרבות שיהודי אותו זמן, שזו הייתה תרבות של משתאות, זה פעם אחרת. אבל בהמשך הגמרא אומרת הסבר אחר לגמרי. רבי יונתן שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות, שרחו לה, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא ריבעים. זה חתום. אין יותר מקום לעוד הזכרה נגד עמלק. יש שלוש הזכרות, זה שניים בתורה ואחד בשמואל. אין מקום לעוד אחד. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן. ובשני תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. בהמשך גם הגמרא דנה בשאלה, האם אסתר נאמרה ברוך הקודש או לא, והאם אסתר היא בכלל מכתבי הקודש, עם תמת הידיים, שזה הסימן המובהק של כתבי הקודש. כלומר, זה לא מובן מאליו שכוללים בכתבי הקודש מגילה שלא מדברת על הקדוש ברוך הוא, שהיא בסתר פנים, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו שהם תקנים חג, והגמרא כאן מביעה את זה, ועם זאת אפשר להרגיש גם בחלק מהסוגיות, הייתי אומר קצת לבטים סביב הבריאה החדשה הזאת שחג לא מקרי. כך למשל במגילת אסתר מצוין שהתקנה הייתה לעשות אותו משתה שמחה ויום טוב. עכשיו מה זה יום טוב? יום טוב, נכון? ביום טוב אסור במלאכה. והרקע הזה יש סוגיה שלמה במגילה, בדף ה' עמוד ב', שם הגמרא דנה בשאלה האם פורים אסור בעשיית מלאכה. הגמרא אומרת שם, וקנה רב יוסף, שמחה הוא משתה ויום טוב. שמחה מלמד שאסורים בהספד, משתה מלמד שאסור בתענית, יום טוב מלמד שאסור בעשיית מלאכה. כנגד זה הגמרא מביאה מנהג מאוד מעניין של רבי בפורים. רבי היה עושה נטיות בפורים. לא בטוב בשבט, פורים. כן? לא בתור בדיחה, בתור משהו רציני, כן? למה היה עושה נטיות בפורים? להפגין. זאת הפגנה הלכתית, להראות לכולם, בכיכר העיר, שפורים מותר בעשיית מלאכה. כן, מילה על הפגנות הלכתיות, יש עוד הפגנה של רבי בגמרא כאן. הגמרא אומרת שרבי נתן נטייה בפורים, הפגנה מספר אחד, ורחץ בקרונה של ציפורי, ב-17 בתמוז. מה זה קרונה של ציפורי? ביום השוק בפרהסיה אומר רש"י בשעת הילוך קרונות. הלך ברחוב עם המגבת, עם אז היו לכם עבד לבית המרחץ שישושף לך בגב. בית מרחץ זה מקום ציבורי, זה לא אמבטיה. כן, למה בדיוק מתחשק לו אמבטיה ב-17 בתמוז? כי מה הוא רוצה ללמד? שאין בו חמישה עינויים, שהוא מותר ברחיצה. יש לנו דבר כזה שאנחנו מכירים, שרבנים...
זה היה שיש יותר מלאכה בפורים?
כן, רבי יוסף אומר את זה. יש פה סוגיה שלמה סביב זה. מותר, אסור. אתם עושים עוד הפגנות הלכתיות. ליטאים שאוכלים בליל הסדר מקפידים לאכול שרויה. כן, הפגנות כאלה. יש עוד כל מיני דברים שכאלו. מה שאני רוצה להצביע רק בסוגיות האלה, זה בעצם על לבטים כפולים סביב פורים, שאחד נוגע לסמכות. איך באים ומתקנים חג? והשני נוגע לתוכן. הוא אסור למלאכה, הוא יום טוב. אם מוצאים את איסור המלאכה מחג, הרי לא נשאר יותר מדי, נכון? משבת נוציא את איסור המלאכה, שר קוגל וצ'ון, כן? לא נשאר. יום טוב עוד יש קצת את המצוות שלו, כן? אבל צריכים להבין שהשאלה היא לא רק שאלה של סמכות, והאם הוא יהיה דומה או שונה. אני חייב לומר שההכרעה של הגמרא, או של רבי, להבין שהוא מותר במלאכה, זאת החלטה מאוד דרמטית ליצור פורים בתבנית ששונה מיום טוב של מקרא קודש. זה יום אחר, יום בעל מהות אחרת. כן, ועדיין, דווקא בגלל העצמאות של פורים כחג, ודומה שיש קשר בין שני הדברים, דהיינו, זה שמדובר בחג שנקרא לו דרבנן, הוא זה שמזמין שלא נכון לעשות אותו כמו חג מהתורה. זה צריך להיות משהו חדש. אבל הדברים האלה מתחברים יחד, ולדברים האלה יש ביטוי מאוד עמוק, וזו הסיבה שבחרתי לדבר על זה השנה, להקדמת הרמב״ם למשנה תורה. שכן, הרמב״ם לא בהקדמה עצמה, אלא אחרי ההקדמה הרמב״ם מביא מניין המצוות. שם הוא מונה 613 מצוות. וה-613 מצוות הם, לפי דעתו של הרמב״ם, כוללות רק את הדברים שנאמרו בסיני, ולכן השורש הראשון של הרמב״ם הוא שאין למנות במניין המצוות מצוות דרבנן, והוא יוצא נגד הבהג שמנה במניין המצוות נר חנוכה, מקרא מגילה, הלל, ועם זאת, הרמב"ם חש, שאומנם הוא בחר לא למנות אותם במניין המצוות, כי במניין המצוות הרמב"ם בונה אותו על המאמר של רבי סיני, שם נאמר 613 מצוות נאמרו למשה בסיני, כפורים לא נאמר בסיני. ועם זאת, הרמב"ם היה חייב להשלים את המניין, שהרי המניין הזה מעווה, נדבר על זה כשנגיע אליו, חלק מהתשתיות של ההבניה, הבניין של משנה תורה, ומצוות רבנן, היות והן אמורות להיכלל במשנה תורה, צריכות איכשהו להיכנס גם הם, והוא מכניס אותם כנספח. בסוף מניין המצוות, אם מישהו מחזיק לפניו אז, את הקרח של מדע, הוא יכול לראות שבסוף מניין המצוות, אחרי מניין שין סמכי, הרמב"ם מצוות לא תעשה שין סמכי, הרמב"ם אומר, אלו הם 613 מצוות שאמרו לו למשה בסיני, הן, וכללותיהן, ופרטיהן ודקדוקיהן. וכל אותן הקללות והפרטות והדקדוקים והביורים של כל מצווה ומצווה, היא תורה שבעל פה שקיבלו בית דין מפי בית דין. ואז הוא מוסיף, נספח הכרחי. ויש מצוות אחרות שנתחדשו אחר מתן תורה, וקבעו אותן נביאים וחכמים ופשטו בכל ישראל. כגון מקרא מגילה, ונר חנוכה, ותענית תשעה באב, וידיים ועירובים. ויש לכל מצווה ומצווה מאלו פירושים ודקדוקים. כל יתבהר בחיבור זה. אז הרמב"ם ניגש לתת תוקף, מעמד, סמכות למצוות רבנן. כל אלו המצוות שנתחדשו חייבים לנו לקבלם או לשומרם, שנאמר לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך, ואינם תוספת על מצוות התורה. כאן הרמב"ם נכנס ומעורר שאלה, למה מצוות רבנן, למה תקנות של חכמים אינם איסור בל תוסיף? חכמים הוסיפו, בתורה יש 613 מצוות, והנה חכמים מוסיפים. אני אומר מילה אחת על עצם העלאת אהב והמינה, שהתמיע את הרייבד. הרייבד ברכות ממרים, בפרק ב' על אחת. עכשיו הרמב"ם מעלה אהב והמינה דומה, שאלה דומה, הרייבד אומר, אז זה מה אתה מדבר. הסתכלתי בגמרות, וראיתי מה זה בל תוסיף לפי דעת חז"ל. כי מה היה כלול לבל תוסיף לפי דעת חז"ל? אדם שלוקח מצוות דאורייתא, והוא מוסיף בפרטים שלה. כך למשל, אדם ששם 5 ציציות בבגד של ציצית. אדם שיש לו 5 פרשיות בתפילים. אדם שישן בסוכה בשמיני. הוא לוקח מצווה קיימת והוא משנה את פרטיה. אני אגיד שיש לזה גם היגיון פנימי, שכדי להוסיף שצריך שיהיה לו איזשהו קשר למקור. אם זה לא קשור למקור, זה לא תוספת, זה סתם איזה קשקוש. כדי שזה ייחשב, משהו שהוא הוספה, צריך שהוא יקפת במקור. אומר הרייבד שם, לא ראיתי בשום מקום שמישהו חושב שבכלל מעלה על דעתו שכשחכמים אומרים משהו, שהם אומרים בל תוסיף. ואם נשאל את עצמנו מה הרקע האפשרי להעלאת המודעות של הרמב"ם לשאלה, יש איזו זיקה אדוקה לדברים שכבר דיברנו עליהם כאן במסגרת השיעור הזה. וזה התיאור של הרמב"ם את חלקי המסורת. שתיאר אותה כמורכבת משלושה חלקים, המסורות שנאמרו בסיני, ג' מידות שנדרשו מדעת החכמים ללא מסורת מסיני, וגזירות תקנות ומנהגות. כן, והזכרתי בשעתו באחד השיעורים את המהפכה, הייתי אומר, התיאולוגית, ממש רעידת אדמה, שמניגוד למגמה בספרות חז"ל, בכל ספרות הגאונים, שניסו לתאר שהכל מסיני, הרמב"ם פה בא חלק מסיני, חלק לא מסיני. כן, אם ניקח בחשבון את הסימן המובהק מה מסיני, זה מה שאין במחלוקת. כל מה שיש במחלוקת הוא לא מסיני, הרוב לא נאמר בסיני. יש מחלוקת כמעט בכל דבר. ועל רקע זה הרמב"ם שאל את עצמו, היות והתיאור של התורה שבעל פה הוא, שזה מובנה שיש חלקים מסיני וחלקים לא מסיני, הוא טעה ואמר, האם יש פה בעיה? וכמו הרבה מקומות, הבעיה היא הפתרון. רק צריך להבין נכון. הרי זה כל התורה של בריסק הרגל אחת. שהבעיות הן הפתרון, כי מה הבעיות מלמדות אותי? שהייתה לי טעות לחשוב שזה אותו דבר. קיליתי בעיה, זה פשוט שני דברים שונים. וזה פחות או יותר מה שנאמר פה בפורש ברם. הבעיה היא הפתרון, ואני קורא את דבריו. ואינם תוספת על מצוות התורה. ועל מה הזהיר התורה לא תסיף ולא תגרע. שלא יהיה נביא, ושימו לב, זאת הגדרה שלא מופיעה בגמרא, וגם היא קשורה לסדר היום של הרמב"ם ביחס למסירת תורה שבעל פה. שלא יהיה נביא רשאי לחדש דבר ולומר שהקדוש ברוך הוא ציווה הוא במצווה הזו להוסיפה למצוות התורה או לחסר אחת מאלו ה-613 מצוות. ועל תויסיס ברמם פה הוא לא מתאר אותו כחמש תוטפות בתפילים, ישם מסוכה ושמיני. שיבוא נביא ויגיד לנו, קדוש ברוך הוא ניבא אותי, מצווה חדשה. יבוא נביא ויגיד לקדוש ברוך הוא ניבא אותי, לא ריג מצווה. זה בעל תויסיס. אתה יכול להביא לי, יש פה מדע למישהו שלם? איפה מדע? אפשר רק להעביר לרגע? את הדברים האלה צריך לקרוא יחד עם רמב״ם, מלכות יסודי התורה, בפרק ט'. שם, כשהרמב״ם בא להביא מקור לכך שהקדוש ברוך הוא נתן תורה נצחית, שהתורה לא תשתנה לעולם. מה המקור שלו? זה פילי פלאים. רמב״ם אומר בפרק ט' הלכה א', דבר ברור ומפורש בתורה. זה אורתודוקסים, אולי אתם לא יודעים, מה המקור שההלכה לא משתנה? דבר ברור ומפורש בתורה, זה כתוב מפורש בתורה, שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת, שנאמר, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ונאמר, ונגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. הלמה, ותה שכל דברי תורה מצווים לנו לעשות אותן עד עולם, וכן הוא אומר, חוקת עולם לדורותיכם, ונאמר לא בשמיים היא, הלמדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, או במילים מאוד מאוד פשוטות, תודה על הספר. אם התורה אומרת לא תוסיף, ולא תוסיף אוסר על נביא, לומר שהקדוש ברוך הוא ניבא אותו מצווה חדשה, אז זה גם אומר שהקדוש ברוך הוא לא יפנה לנביא, ויגיד לו, יש לי נבואה בשבילך, קח איזה מצווה חדשה. במילים אחרות, זאת אמירה אלוקית שהתורה הזאת של משה היא חד פעמית, היא לא משתנה. יותר אין נבואות בענייני מצוות, יש לזה קשר ברור לדגש הגדול הזה של הרמב״ם בתורך שלו להיאבק בנביאים ששינו את התורה. אני חושב שהוא חשב על אחד מאוד מסוים שקוראו לו מוחמד. כן, אין מקום לנבואה במסירת התורה, זה בעל תוסף של הרמב״ם. אבל אומר הרמב״ם מניגוד לזה, אם הוסיפו בית דין עם נביא שיהיה באותו הזמן, לא מכוח סמכות הנבואה אלא מכוח סמכות סמכותם כחכמים. מצווה דרך תקנה, או דרך הוראה, או דרך גזרה. כפי שאמרתי, הבעיה היא הפתרון. נכון שיש חלקים בתורה שלא נאמרו בסיני, וחכמים אמרו אותם מדעתם. ואם הם אומרים שזה מדעתם, אז זה לא בעל תוסף. אם הם יבלבלו בין החלקים, הם יגידו לך על תקנה שהוא נאמר בסיני, זה בעל תוסף. אבל אם הם אומרים לך שזו תקנה, אז אין כאן בעל תוסף. שהרי לא אמרו שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות עירוב ולקרוא את המגילה בעונתה. ואילו אמרו כן, היו מוסיפים על התורה. עכשיו הרקע הזה הוא ממשיך והוא חודר לעומק של מגילת אסתר. אלא כך אנו אומרים. הטקסט מכונן במשנת הרמב״ם להבין את פורים, הוא נמצא פשוט נמצא במקום נידח. אלא מה כן? שהנביאים עם בית דין תקנו וציוו לקרוא את המגילה בעונתה. בתורה תקנה. עכשיו הוא מסביר לאיזו מטרה. כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא ותשועות שעשה לנו והיה קרוב לשבענו כדי לברכו ולהללו וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו ועל דרך זו היא כל מצווה ומצווה שהיא מדברי סופרים בין עשה ובין לא תעשה. כן, הרמב״ם הדברים האלה הוא לא רק נותן מענה לבעת הסמכות שפתחתי בה, רק מתקנים חג, אלא הוא גם נותן מענה מובהק לשאלת התוכן לחגים האלו. אם זה לא יום טוב וזה לא מקרא קודש, אז מה זה? אז מה התוכן של יום? איך עושים יום כזה? וכאן הרמב״ם נותן תבנית שנוצא לחדד אותה ולראות כמה היא שימשה אותו גם בלכות מגילה וחנוכה. רמב״ם אני חוזר לדבריו ומתח אותם. תקנו וציוו לקרוא את המגילה בעונתה. קודם כל במוקד של פורים מה עומד אצל הרמב״ם? המגילה. שימו לב. זה כך גם העולם של חז"ל. במשנה מסכת מגילה מצוות סעודת פורים לא נזכרת ולו פעם אחת. משלוח מנות לא נזכר ולו פעם אחת. מטלות האביונים נזכר ככה פעמיים דרך אגב. כל המסכת מדברת על מגילה, 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 מגילה. גם הרמב״ם עשה דבר מדהים. חות, מגילה וחנוכה. מה היה צריך לקרוא לזה לכאורה? יכול להיות פורים בחנוכה, לא? איך זה מופיע בשולחן ארוך? לא, לכאורה, יכול להיות פורים בחנוכה, מה זה יכול להיות מגילה בחנוכה? המגילה היא במוקד, והוא מסביר שהמגילה יודעת להכיל...
זה גם המשנה.
נכון, נכון, נכון. והוא גם מדגיש שהמגילה הזאת, שהיא סך הכל סיפור יפה, כן? סיפור מאוד יפה. שייקספיר היה יכול לכתוב סיפור כזה, נכון? שם כמה דמויות מתחלפות ותחפושות ועלילה מדהימה, כן? אבל היא מכילה בתוכה הרבה מסרים. ובואו נראה את המסרים. המסרים האלו הם התוכן המהותי של חג מדרבנן. וחג מדרבנן מזמין תוכן חדש, ופורים במובן הזה הוא לא רק חג שמתפקד בעולם שלנו כמציין את ההישרדות היהודית בגולה, כמציין נס, אלא הוא מלמד אותנו איך להתייחס למציאות, להיסטוריה, איך לקרוא אותה, ואיך לציין את זה לדורות. ואני חוזר, תראו מה עושה המגילה. לקרוא את המגילה בעונתה, כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא, ותשועות שעשה לנו, והיה קרוב לשבעינו, כדי לברכו ולהללו. קיום ראשון במגילת אסתר הוא קיום של הלל. קיום הלל. קיום הלל, כאשר בואו נראה את העניין, להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא ותשועות שעשה לנו והיה קרוב לשווינו. הוא לא מספיק להדגיש שהייתה איזו הצלה, אלא היה קרוב לשווינו. מה פורים בא להדגיש גם? קרבת אלוקים. מה זה היה קרוב לשווינו? שהתפללו, והיה צום, וקדוש ברוך הוא שמע את התפילה הזאת, הוא עיר פנים, ועל זה אנחנו אומרים לו תודה, אנחנו מברכים ומהללים. שאבא כאן באופן ברור חושב, הדברים נאמרים רק הגמרא אחת במסכת ערכים, שם הגמרא היא שואלת, למה אין קריאת אמירת הלל בפורים, והגמרא מביאה שם כמה הסברים, ואבא באופן ברור בחר בהסבר אחד שהוא מנוגד עקרונית לכל האחרים. כל האחרים אומרים שבאופן עקרוני פורים הוא לא יום שמתאים להלל. למה? בנס בחוץ לארץ. כי מעיקר עבדי אחשוורוש ובסוף עבדי אחשוורוש. כי איך המגילה נגמרת? כשנשארים בפרס, ומרדכי הוא בהנבי קיסינג'ר כזה, כן, הוא יושב לו בהיררכיה הפרסית, והכל בסדר, הצליחו לעבור את המן, כן? זה לא ראוי להלל לאותה דעה בגמרא. כנגד זה יש הסבר שלישי. זה ההסבר שהרמב״ם גם הביא אותו בהלכות חנוכה בפרק ג', והוא שקריאתה זו הלילה. יש הלל בפורים. הלל הוא קריאת המגילה. כדי לברכו ולהלו, זה קיום ראשון. והוא ממשיך. וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה, שמהו הקיום השני שהוא מדבר עליו? קיום של פרסום מניסה. והייתי אומר, שני הקיומים האלה, הם המגילה בעצם קוראים אותה לשני אוזניים שונות לגמרי. לברכו, להללו, למי אנחנו מפנים את ההלל? למי אנחנו פונים כשאנחנו מהללים? הקדוש ברוך הוא. וכדי להודיע לדורות הבאים, למי אנחנו פונים? אנחנו פונים לכאורה לאנשים בבית כנסת, אבל האמת היא שאנחנו פונים בעיקר לדורות הבאים, ואפשר לראות פה בעליל רמז לעוד מצווה של פרסום מניסה, קהל היעד הברור הוא הדור הבא.
פסח.
זה פסח, נכון, ליל הסדר. מודיע לדורות הבאים. עכשיו זה מדהים מה מודיעים לדורות הבאים. לא מספרים להם על המן ובקטן וטרש, והיום כל ילד בגן יודע שלבשתי היה זנב, ושבקטן וטרש דיברו טורסית, וכל כל מיני דברים כאלה. לא זה מה שמספרים. תראו מה הלקח מהמגילה. שאמת מה שהבטיחנו בתורה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? כאדוני אלינו בכל קוראינו אליו. או תחברו את זה לקודם, היה קרוב לשווינו. מה פורים מלמד? שאנחנו גוי שהאלוקים שלו קרובים אליו, שפונים אליו, בכל קוראינו אליו. ודאי שלא, אין את משמעות הדבר, לא צריך לספר מה קרה, אבל להסתפק רק במה שקרה, מחמיצים משהו. הלקח שהרמב"ם רואה כאן בפרסום מניסה, הוא הלקח הדתי. וזה הלקח שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ואם אנחנו פונים אליו הוא שומע, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. כלומר הלקח הוא שגם כשנמצאים בעידן של הסתר פנים, וגם כשאנחנו נמצאים בלי הבנה ברורה של המציאות, ובלי שאנחנו רואים מוצא מהסבך, ובלי שאנחנו יודעים מה בדיוק קורה, יש לנו דבר והוא לקרוא לקדוש ברוך הוא, לפנות אליו, כלומר זה גם לקח למצבים עתידיים, ודבר מאוד בולט שהרמב"ם מזכיר כאן הוא שבעידן הסתר פנים, נס כמו פורים הוא סוג של התגלות. לפעמים הקדוש ברוך הוא מתגלה בהר סיני, ובתקופת הגלות הוא מתגלה על ידי מיסים, על ידי ישועות, על ידי מענה לתפילות. ואדם דתי צריך לקלוט את הדבר הזה, שיש פה התגלות שקטה נאמר, התגלות בלי כל רועם, אבל זו התגלות. ואדם דתי צריך לשים ליבו לזה, ולהמשיך את זה, כלומר להבין שכל הזמן זה כך, יש לנו, אנחנו גוי גדול, יש לנו אלוקים שקרובים אלינו. ואלו שני הקיומים שהרמב"ם רואה במגילה, כאמור קיום הלל וקיום פרסום הניסה. על רקע זה, בקצרה, אני רוצה לעבור לנושא של חנוכה, ולשים לב, יש שם גם זמנים אצלך? לא.
יש שם.
אפשר לשלוף לי רמב"ם ספר זמנים, בבקשה? שכאמור, פורים מתפקד ברמב"ם לא רק כחג שמציין, אלא כאב טיפוס, כמודל, כתבנית, שמלמד אותו, זה כרך א', כל פעם קורה. ממהדורה של רמב"ם שספר זמנים הוא ספר אחד. לא פיצלו אותו. הפורים מתפקד, כאמור, כאב טיפוס של תוכן של חג לא מקראי. שהתוכן המרכזי של חג לא מקראי מציינים קרבת האלוקים, מציינים את הישועה, ובמובן הזה זה בולט שהמעיינים ברמב"ם בהלכות חנוכה, שהרמב"ם מנסה ליצור זיקה בין חנוכה לפורים, או בלשון אחרת שחנוכה נבנה על התבנית של פורים. שכן הרמב"ם כותב בפרק ג' בהלכות חנוכה, הלכה ג', כותב הרמב"ם, מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת ימים האלו שתחילתם כ"ה בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בין הנרות בערב על פתחי הבתים. מה שקורה בחנוכה זה שגם בה יש את שני הקיומים האלה, רק שבניגוד לפורים ששני הקיומים נעשים על ידי המגילה, בחנוכה הם מתפצלים. אומרים הלל במפורש ומדליקים נרות. והוא ממשיך, אפשר להרגיש את זה היטב בהמשך הניסוח שלו. וימים אלו הם הנקראים חנוכה, ונסורים בהסתד ותענית כימי הפורים. והדלקת הנרות בהן מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. הפורים במובן הזה מתפקד כאב טיפוס, מלמד אותנו לקח איך מתבוננים במציאות ואיך מציינים את זה. ובחנוכה הרמב"ם מתאר שימצאו את התבנית הזאת ויעשו דבר דומה, רק שהוא יתפצל. ההלל שם בפרק ג' וזה לפני עצמו, ו הדלקת הנרות היא פרסום הנס. כמה שדומני שגם מסביר את הפיצול בשם, הלכות מגילה וחנוכה. כי המגילה מכילה בתוכה את כל המהות של פורים, ומה זאת בחנוכה זה מפוצל, ולכן מה יקרה? הלכות מחנוכה. הלכות חנוכה. עכשיו, לדברים האלה כאמור יש משמעות לתוכן של חג לא מקראי, וגם איך להתבונן במציאות. ורגל אחד אני אומר שבשנת ה-60 למדינת ישראל, נכון לראות את הקשר הברור, שהיה אמור להיות לפי עניות דעתי, ולצערי לא עשו אותו, אבל אולי היום הגיע הזמן, בין יום העצמאות לבין חנוכה ופורים. זה לא סוד, ואתם יודעים את זה, שיש בלבול גדול בציבור הדתי-לאומי איך לציין את יום העצמאות. ברור לי מה היו רוצים לעשות. מה היו רוצים לעשות, כמו שפתחתי את השיעור היום. יום טוב. חולצה לבנה, פסוקי דזמרה של שבת ויום טוב, הפטרה, זה שהיו רוצים, נכון? אני לא יודע מה מאמין שהיו רוצים איסור מלאכה, אבל
מישהו כתב
קורבן אפשר.
יש אלוניסטים שכתבו ליום עצמאות.
השואה,
מישהו כתב משהו? אני לא מכיר, אבל אני מכיר על שכתבו. לא, זה ברור שהיו רוצים שזה יהיה יום טוב. אני יכול לומר על אנשים מסוימים שאומרים הלל בלילה, שאני אפילו יודע איזה יום טוב. ואיזה יום טוב? פסח, זה ברור. והאמת, זה באמת מביע משהו מאוד עמוק לגבי אותם אנשים, שזה מה שהם מרגישים. אחרי 2,000 שנות גלות, זה כמו גולת מצרים. המציאות היום הרבה יותר מורכבת, אני חושב, בתחושות. מספיק לראות, לא ביקורתי, אבל אני חשבתי שמשהו עמוק השתנה, חוגי מרכז הרב, שראש ממשלת ישראל מבקש לבוא לניחומי אבלים, אומרים לו, אתה נון פרסונה בישיבה שלנו, משהו מאוד עמוק נפער בזיקה בינם לבין הציונות החילונית. ואני מבין את הכאב וכו', אבל לא מאמין שבזמן רצוי יהודה קוק, ראש ממשלה היה מבקש לבוא לישיבה, הוא היה אומר לו, לא. כן, ודאי ש... משהו מתרחש, כן? ואני לא יודע מה עושים שם ביום העצמאות השנה, אבל ודאי הדבר ש... שמשהו השתנה, אבל כשהמדינה הוקמה, זה מה שחשבו. אני יכול להגיד לכם שאני, בשנה הראשונה שלימדתי בישיבה בקיבוץ הדתי, ביום העצמאות אני הייתי מתלבש כמו חול המועד. זה חולצה הלבנה, קצת פסים, וזה, אפילו לא הקפדתי על קדושת שבת ויום טוב. אני בא לישיבה, עכשיו כל השנה שם בשבת, ככה בחורים הולכים לשבת. ואני בא לישיבה ולא למצמות, אז כולם מחולצה לבנה, אני היחיד בלי חולצה לבנה. כי בשבילם זה כמו פסח, כן? כלומר, ואני מבין את המקום שזה בא ממנו, אבל יש לזה גם, הייתי אומר, נכות דתית. כי הפטרה בלי ברכה, כן? פסוקי דזינרי, אבל בלי נשמת, כן? כמו שאומרים לך דוידי בניגונים של נעמי שמר, כן, וקצת מילה וקצת זה, כלומר, אפשר להרגיש את הבעייתיות ואת המבוכה. חלק מהמבוכה הוא גם, שבצד אלה חושבים שזה פסח, יש כאלה שחושבים שזה מעשה שטן, או כמו שחשב הרב מפונוביץ', שזה עמדת הביניים. שאלו אותו, מה אתה עושה ביום העצמאות? אז הוא אמר, אני כמו בן גוריון. לא, אני כמו בן גוריון. לא אומר הלל ולא אומר תחנון. זה מה שהוא אמר. אבל מה זה אומר? אני יודע שקרה פה משהו, אבל אני לא מייחס לזה משמעות דתית. דומני שלפחות לעצמי, אני אגיד לכם מה אני אומר, שלגבי המשמעות הדתית או הלא דתית של המדינה, שדברי הרמב״ם הקדמה למשנה תורה מלמדים איך להתבונן במציאות. גם בפורים אני לא יודע מי בדיוק שמע כל בת קול שיוצאת מסיני ואומרת תעשו את פורים. לא יצא בת קול כזאת. אבל פורים אמר תתבוננו קצת במציאות ותראו שהיה קרוב לשווינו. או בלשונו של סבי, כל דודי דופק. יש שם דוד שדופק בדלת. נכון, הרב לא חשב שזה משיח ו... באיגרת מאוד מרשימה שהוא כתב בעשור למדינה, הוא כותב שאני לא מסתומי העין שלא רואים עין בעין את יד ההשגחה, ואני גם לא מאלה שעושים העלאה וגלוריפיקציה למדינה עד כדי העלאתה לרמה שאין אפשר לבקר אותה, הכתוב השלישי אחרי ביניהם. כן, אבל הגריד צורה מאוד בהירה, אומר צריך את סתום עין, סתום עין. לחיות אחרי 2,000 שנות גלות, אחרי שרק לפני 60 וכמה שנים שרפו יהודים באירופה, רק בגלל שהם נולדו יהודים, ולא משום סיבה אחרת, לא בגלל איך שהם התנהגו, לא בגלל איך שהם התלבשו, רק היה להם דם יהודי, כן? ולא להרגיש שמשהו גדול קורה פה, זה לא מקרה. ומעבר לזה שאני מציע גם המקום לשקול, שיום העצמאות היה יכול ללמוד מחנוכה ופורים מה התוכן שלו. התוכן שלו הוא שמחה, הלל, ולהודיע על הדורות הבאים שהשם קרוב אלינו. אני לא מציע את זה כהצעה פרקטית, כי אני מאמין שצריך לחגוג את יום העצמאות עם קהל. ועד שראשי הקהל לא יתקנו את זה, אני לא אשנה מהם, אבל אני חושב שהם היו עושים משהו שהיה הרבה יותר מהותי, והוא תפילת חול, לא מקרא קודש, על הניסים, הלל. בלי לעשות, סלה לברכה, קריאת התורה, בלי הפטרה, ומצווה שתעשו מניסה. ועוד חזון למועד. מה שאני רוצה רק לסיים, רוצה גם לסמוד גמרא הערב, זה דברים מאוד מאוד יפים שראיתי בשם הרב יצחק, אצל הרב יצחק קוטנר בפחד יצחק. הזכרתי כאן את עמדת הרמב״ם, שהיא כאמור דעה אחת בגמרא, שקריאתה זו הלילה. מה יעשה אדם שאין לו מגילה? אם הוא צריך להגיד הלל בפורים. זה מופיע במאירי שכן. במאירי בחידושיו במגילה, מופיע שאדם שאין לו מגילה, שאומר הלל לברכה. הרב הוטנר מאיר, דומה לי בצדק, שלא מצינו מעין זאת אצל ראשונים אחרים, והיות ולא מצאנו תקנה כזאת, או פסק כזה מסתבר, שלא. והוא אומר שם דבר מאוד, מאוד, מאוד עמוק. הוא אומר שהיות, כמו שאמר פה סיימן בצדק, היות בפורים, זה נס נסתר. זה גם המציאות שלנו. שיר הילדים על יום על, 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 על חנוכה, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. זאת הבעיה של יום העצמאות. כן? זאת הבעיה. אתה לא... אף אחד לא בא, לא בא שום נביא ואמר לך, זה הקודש ברוך הוא עושה, זה טוב, אף אחד לא אומר לך את זה. זו מדינה חילונית, וזו מדינה איומה, כן? והרבה דברים רעים, כן? אני לא עושה את התאוריות של ראש ישיבה ממוראיו, כן? לא, בעיקר כי אני לא חושב כמו. זאת הסיבה שאני לא... כן, אני לא חושב כמו. זו מדינה עם בעיות, אבל זאת המדינה שלנו, כן? וכפי שנילס בור פעם אמר על איינשטיין, אני אומר שאיינשטיין התנגד לתורת היחסות מסיבות תיאולוגיות. סליחה, לתורת הקוונטים, סליחה, לתורת הקוונטים. מסיבות תיאולוגיות, לא, הוא יצר את זה. מסיבות תיאולוגיות. הוא אמר שלא ייתכן שהמדע הוא הסתברותי. הוא חייב להיות מוחלט. ולמה? איינשטיין אמר שאלוקים לא משחק בקוביות. אנחנו אמר, God doesn't play with dice. אז זה אמר נילס בור, אף אחד לא יאמר לאלוקים איך לנהל את העולם, אפילו לא אלברט איינשטיין. אבל אני אגיד ככה, גם אם אנחנו היינו מציעים מועמדים יותר מוצלחים, כן? להקים מדינה וזה, אבל הקדוש ברוך הוא ראה את הטוב שבאנשים שעשו את זה. הם הושיעו את ישראל, הם יצרו פה מציאות שהיא מדהימה, כן? וזו המציאות שלנו, ועל זה צריכים לומר... תודה בכל גדול, אבל זה נסתר, זה לא ברור. לכן אומר הרב הוטנר, ההלל של פורים חייב להיות דרך המגילה. אדם צריך לקרוא מגילה שאין בה שם שמיים, והוא צריך תוך כדי קראת המגילה לומר לעצמו, אני עושה את זה בבית כנסת עם ברכה, אני מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בלי שהוא רואה את זה. בעצם הסוד של פורים הוא הסוד שזה תלוי בנו איך אנחנו מפרשים את המציאות. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם באסתר, הוא מגלגל גלגולים, הוא קובע את משגיח על עם ישראל וקובע את מקומו בעולם. אם רואים אותו או לא, אז אנחנו מחליטים, כי הוא מתחבא טוב, אבל אנחנו מחליטים. זה האתגר שלנו, וזה גם, וזה סוף ההתייחסות להקדמה מבחינת השיעור של פורים, זה גם עניין של הגמרא בשבת בדף פ"ח, שאומר שפורים גם עשה תיקון לתורה שבעל פה למעמד הר סיני. אם דיברתי עכשיו כחצי שעה, אז איך פורים בעייתי? יהיה לו מקור בתורה וכו'. אז הגמרא בשבת אומרת פשוט ההפך, פורים תיקן את התורה שבעל פה. כן, איך הוא תיקן את התורה שבעל פה? שכן, למעמד הר סיני הייתה התגלות כזו ברורה. הקדוש ברוך הוא מופיע באדר גאונו וקולות וברקים. מישהו יכול להתכחש לזה? עד כדי כך אומרת הגמרא, שזה קפה עליהם רק כגיגית. לא יכלו להגיד לא, לא הייתה בחירה. ורק לזה אומרת הגמרא, שאמר רבא, מכאן מודעה רבא לא ראה, הם באים ליהודי ואומרים לו, למה אתה לא שומר את התורה? אני לא רציתי את זה אף פעם, ומה הוא שם לי אקדח לרקה. דווקא בפורים, שהגמרא אומרת שהדור קיבלו אבימי אחשוורוש, קיימו וקיבלו היהודים, עליהם ועזרם, קיימו מה שכבר קיבלו כבר, זה... שדווקא כשהקדוש ברוך הוא נפטר, ודווקא כשאין התגלות ברורה, יש התגלות נסתרת, דווקא אז התורה בעצם עומדת על הכתפיים של היהודים, שמקבלים אותה, שרואים אותה, שמחויבים אליה ומעבירים אותה לדורות הבאים. פורים בסופו של דבר זה חג של המשכיות יהודית, וחג של התובנה שיהודי צריך להתבונן בהיסטוריה, ולראות שאנחנו זוכים להיות גוי גדול, אשר לו אלוקים קרובים אליו, אשרינו שפורים שמח לכולנו.